שיעור היומי ברמב״ם, פרק, הלכות תפילה, פרקים ח' ת' י'. פרק שמיני, הלכה א', תפילת הציבור נשמע תמיד, ואפילו היו בהם חטאים, זאת אומרת אפילו היו בהם רשעים, אין הקדוש ברוך הוא מאז תפילתם של רבים. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל יחידי כל זמן שיכול להתפלל בציבור, למרות שאפשר להתפלל ביחידות כמו שדיבר בפרק הקודם, בכל מקום שיש לאדם אפשרות, לשתף את תפילתו עם הציבור, ושתפילתו תהיה תפילה בציבור, הוא צריך להשתדל לעשות את התפילה דווקא באופן הזה. ולעולם ישכים אדם ויריב לבית הכנסת, שאין תפילתו של אדם נשמעת בכל עת, אלא בבית הכנסת. גם אם אדם לא זוכה להתפלל בציבור, יש מעלה שהתפילה תהיה בבית הכנסת. וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס לתוכה להתפלל, נקרא שכן רע. הלכה ב' ומצווה לרוץ לבית הכנסת, שנאמר ונדע ונרדפה לדעת את השם. זאת אומרת שידיעת השם, שזה עניין התפילה, רצים בשביל זה. וכשיצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה, אלא ילך מעט מעט, כדי לא להראות שהשהייה בבית הכנסת הייתה עליו למסוי. וכשיכנס לבית הכנסת, ייכנס שיעור שני פתחים. שיעור שני פתחים, הכוונה היא, כשהוא נכנס לבית הכנסת, הוא נכנס בתוך בית הכנסת כשיעור של עוד פתח, חוץ מהפתח, זאת אומרת אופי של שני פתחים קדימה, ורק אז הוא יתפלל לקיים מה שנאמר, לשמור מזוזות פתחי. הפסוק אומר, אשרי אדם שומע לי, לשמור מזוזות פתחי, למדו חז"ל שצריך להיכנס בשיעור שני פתחים, יש מפרשים שצריך שני פתחים כפשוטו, ולכן נוהגים לעשות שני דלתות בכניסה לבית הכנסת, כניסה לפרוסדור, ואחר כך כניסה לטרקלין. הלכה ג' בית המדרש גדול מבית הכנסת, קדושת בית מדרש היא יותר מבית הכנסת, כיוון שזה מקום שלומדים בתורה, וחכמים גדולים אף על פי שהיה להם בעירם בתי כנסיות הרבה לא היו מתפללים אלא במקום שהיו עוסקים בו בתורה, והוא שיתפלל שם תפילת ציבור. אם יש אפשרות שיהיה תפילת הציבור במקום של בית המדרש, אז עדיף להתפלל דווקא בבית המדרש ולא להתפלל בבית הכנסת, אבל אם אין תפילה בציבור, אז עדיף ללכת מבית המדרש לבית הכנסת. הלכה ד' וכיצד היא תפילת הציבור? פה הרמב"ם מתחיל להסביר איך עובד תפילת הציבור. יהיה אחד מתפלל בקול רם והקול שומעים. בפשטות יוצא שמה זה תפילת הציבור? זה חזרת השץ. היא נקראת עיקר תפילת הציבור. עומד אחד ועושה את כל התפילה וקול שומעים. והם עושים כן את התפילה הציבורית הזאת בפחות מעשרה גדולים ובני חורים. ושליח ציבור אחד מהם. ואפילו היו מקצתם כבר התפללו ויצאו ידי חובתן משלימים בהם עשרה. והוא שיהיו רוב העשרה שלא התפללו. צריך שיהיה לפחות שישה שלא יתפללו, וכן הם אומרים קדושה ולא קוראים בתורה, הוא מברך לפניה ולאחריה, זאת אומרת לקרוק בתורה בברכות, ולא מפתירים בנביא בברכות, אלא בעשרה. וכן לא יהיה אחד מברך ברכות שמע, והכל שומעים בונים אחריו אמן, אלא בעשרה, וזה מה נקרא פורס על שמע. לדעת הרמב"ם, מה שנקרא פורס על שמע, זה שהחזן עומד ואומר את ברכות קריאת שמע, וכולם בונים אחריו אמן. והדבר הזה לא עושים, אלא בעשרה, יש בזה דעות אחרות, ואין כאן מקומו. והם אומרים קדיש אלא בעשרה, כמו שנראה בהמשך את עניין הקדיש, גם זה רק בעשרה, והם הכהנים נושאים את כפיהם אלא בעשרה, והכהנים מן המניין. למה כל הדברים האלה שביארנו, קדוש, קדיש, חזרת השץ, פורס על שמה, קריאת התורה, הפטרה, זה רק בעשרה, שכל עשרה מישראל הם הנקראים עידה. לא נקראים עידה מישראל, אלא אם כן יש כאן עשרה, אין עידה פחותה מעשרה, שנאמר עד מתי לעידה הרעה הזאת וגומר. הפסוק אומר על המרגלים עד מתי לעידה הרעה הזאת. כמה מרגלים היו? המרגלים היו 12. אבל יצאו יהושע וכלב, כי יהושע וכלב היו צדיקים, אז שאומרים העידה הרעה, זה הולך על עשרה, וזה מה שמסיים הרמב"ם, היו עשרה אשר יצאו יהושע וכלב. וו, וכל דבר שבקדושה, כל דבר שהוא מוגדר כדבר שבקדושה, כמו כל הדברים שהזכרנו לעיל, לא יהיה אלא בתוך עידה מישראל. שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, שבאים להקדיש את הקדוש ברוך הוא, זה צריך להיות בתוך בני ישראל, בתוך עידה מבני ישראל. ולכן לכל הדברים האלה צריך שיהיה דווקא עשרה. וכל אלו הדברים הם התחילו בין בעשרה והלכו מקצתם, אף על פי שאינם רשאים, אף אחד אסור לו לעזוב את בית הכנסת אם לא נשארים עשרה, אף על פי כן זה לא מבטל את התפילה, אלא יגמרו השאר. זאת אומרת, אם התחילו למשל חזרת השץ כשהיו עשרה בבית הכנסת, וחלק מהעשרה עזבו, החזן יכול להמשיך את התפילת חזרת השץ, ועל דרך זה בקדיש וכיוצא בזה. הלכה זין, וצריך להיות, כדי שאפשר יהיה לצרף לעשרה, צריך שיהיו עשרה כולם במקום אחד, ושליח ציבור עמהם במקום אחד. צריכים שעשרה יתקבצו במקום שהוא מוגדר כמקום אחד, וגם השליח ציבור יהיה איתם באותו מקום. חצר קטנה שנפרצה במלואה לחצר גדולה. עומדים שני חצרות, יש חצר רחבה ויש חצר צרה, הם עומדים אחד ליד השני, והצורה שלהם, של שניהם ביחד, זה כמו קומץ, כמו קמץ. והמחיצה שבין החצר הקטנה לחצר הגדולה פרוצה לגמרי. והיו תשעה בגדולה ויחיד בקטנה. יש תשעה שעומדים בחצר הגדולה ועוד אחד שעומד בקטנה, מצטרפים. אבל אם יש תשעה בקטנה ויחיד בגדולה, אין מצטרפים. החצר הגדולה יש לה מחיצות, ואלה שנמצאים שם יש מחיצות שמבדילים אותה מהחצר הקטנה. מה שאין כן, בין החצר הקטנה אין בכלל מחיצה לחצר הגדולה, ולכן אלה שעומדים בקטנה הם לא מובדלים מבני הגדולה. אם הציבור נמצא בקטנה ושליח ציבור, אם הציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה, יוצאים ידי חובתם, כשליח ציבור נגרר אחרי הציבור. אם הציבור נמצא בקטנה והשליח ציבור בגדולה, אין יוצאים, שרי מופלג מהם וינוי מהם במקום אחד. מפני שיש לגדולה פסים מכאן ומכאן, לגדולה יש גדרות מהצדדים של הצד הרביעי. הצד הרביעי של הגדולה לא פרוץ לגמרי, והרי כמופלגת מן הקטנה, ואין הקטנה מופלגת מן הגדולה, אלא הרי כקרן זווית שלה. היי, הלכה ח', וכן אם הייתה צועה בגדולה, כבר ביארנו שאסור לקרוא קריאת שמע ולהתפלל במקום שיש בו צועה, אלא אם כן מתרחקים מהם 400. וכבר נתבהר לעיל שאם יש מחיצה בין הצועה לבין האדם המתפלל, אפשר להתפלל. אז אם הייתה צועה בגדולה, אסור להתפלל ולקרוא קריאת שמע בקטנה, אם אלא אם כן אתה מרחיק 400. הייתה צועה בקטנה, מותר להתפלל ולקרוא קריאת שמע בגדולה, אם לא היה שם ריח רע, מפני שהיא מופלגת ממנה. הלכה ט', אני רק יאיר, הנושא היה נושא שנידון מאוד לארוכה, בעצם כדי שיהיה מניין צריכים, כמו שאנחנו רואים בהלכה זין וחט, שצריך שכולם יעמדו במקום אחד, יהיה חצר אחת, לפי זה אנשים שעומדים בשני חצרות, בשני מרפסות, לא יכולים להצטרף, אבל הדמור הזקן, בשולחן ערוך סימן ונאי, מביא על פי כמה מהראשונים, שאם הם רואים זה את זה, אם הם רואים, אם העשרה רואים זה את זה, מצטרפים גם אם הם עומדים בשני מקומות, יש ביניהם מחיצה, זה שהם רואים זה את זה, מצטרפים אפילו אם הם בשני בתים. והעריכו בזה הפוסקים, רק רציתי להעיר ולהזכיר על העניין הזה. הלכה ח', וכן אם הייתה צועה בגדולה, אסור להתפלל, הלכה ת', שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם, כיצד? בשעה שהוא מתפלל והם שומעים ועונים אמן אחר כל ברכה וברכה, הרי הם כמתפללים. בעצם יכול להיות השליח ציבור לגשת, וכולם יוצאים ממנו ידי חובה. באמת דברים אמורים במי שאינו יודע להתפלל, אבל היודע אינו יוצא ידי חובה, אלא בתפילת עצמו. ולכן כל מי שיודע להתפלל צריך להתפלל. אחר כך השליח ציבור חוזר ומתפלל ומוציא ידי חובה את אלה שאינם בקיאים. הלכה י', באמת דברים אמורים בשאר הימים חוץ מראש השנה ויום הכיפורים של יובל. אבל בשני ימים האלו שיש תפילה ארוכה של מלכויות זיכרונות ושופרות, שליח ציבור מוציא את היודע כשם שמוציא את שאינו יודע, מפני שהן ברכות ארוכות, ואין רוב היודעים אותם יכולים לכוון דעתם בהם כשליח ציבור. לפיכך, אם רצה היודע בשני ימים האלו לסמוך על תפילת שליח ציבור להוציא ידי חובתו, הרשות בידו. הלכה י' א', אין ממנים שליח ציבור אלא גדול שבציבור בחוכמתו ובמעשיו, לא ממנים שליח ציבור שיש שליח ציבור קבוע. יש הרבה בתי כנסת שנוהגים, וכך היה נהוג בזמן חז"ל, שיש שליח ציבור קבוע שהוא יורד בדרך כלל ומתפלל בשביל הציבור. אז ברור שלכזה תפקיד צריכים לבחור את הגדול שבציבור בחוכמתו ובמעשיו, ואם היה זקן הרי זה משובח ביותר, ומשתדלים להיות שליח ציבור קולו ערב, רגיל לקרות. הוא רגיל בפסוקי התנ"ך, כי הרבה מהתפילות מיוסדים על פסוקי התנ"ך, אם יהיה רגיל בהם יהיה לו קל להתפלל ולהתחנן. ומי שלא נתמלא זקנו, אף על פי שהוא חכם גדול, יש שליח ציבור מפני כבוד הציבור. אין כבוד הציבור שהשליח ציבור יהיה אדם צעיר כל כך. אבל פורס הוא על שמה מי שיביא שתי שערות, אחרי 13 שנה הוא נחשב כגדול ויכול להוציא את הרבים ידי חובתן. הלכה י"ב, וכן העילג, כגון מי שקורא לעין א' או לא' עין, וכל מי שאינו יכול להוציא את האותיות כתקנן, אין ממנים אותו שליח ציבור. והרב ממנה אחד מתלמידיו להתפלל לפניו בציבור. באופן כללי, בציבור רגיל, השליח ציבור צריך להיות מדעת הציבור. אבל כשיש רב, הרב הוא זה שבוחר מתלמידיו מי שיהיה השליח ציבור, ולא צריך לשאול את ההסכמה של כולם. הסומה פורס על שמה ונעשה שליח ציבור. אבל מי שכתפיו מגולות, אף על פי שהוא פורס על שמה, אינו נעשה שליח ציבור לתפילה עד שיהיה עטוף. אין כבוד הציבור שיגש שליח ציבור אחד שהוא לא עטוף וכתפיו אינה מחוסות. זה שהרמב״ם צריך להדגיש שהסומה פורס על שמה, זה להדגיש א', שהסומה חייב במצוות ויכול להוציא את הרבים מדי חובתם, וגם להוציא מדעת התנאים שאומרים שמי שלא ראה מאורות מימיו, לא יכול לברך ברכות קריאת שמה, כיוון שלא נהנה מהמאורות, כי האמת היא שהנאה למאורות יש גם לסומה, שגם הוא נהנה ממה שהסביבה שלו נהנית מהמאורות. פרק 9. סדר תפילת הציבור כך הוא. פה הרמב״ם בא לסדר איך יהיה הסדר של תפילת הציבור, שהוא שונה בכמה עניינים מסדר תפילת היחיד. בשחר כל העם יושבים, ושליח הציבור יורד לפני התיבה ועומד באמצע העם ומתחיל ואומר קדיש. וכל העם עונים אמן יאיש מרבה מבורך בכל כוחן. ועונים אמן בסוף הקדיש. פה הרמב״ם בסדר איך שהוא מסדר את זה בסדר ההלכות, יש שני עניות שהן חובה בקדיש. העניה של אמן יאיש מרבה, והעניין של האמן בסוף הקדיש. בסדר תפילות כל השנה נראה שיש עוד עניות אמן, וככה באמת המנהג שלנו לענות יותר אמנים, אבל באמת נפקמינה שרק האמנים האלה הם נקראים דבר שבקדושה, שמפסיקים בשבילו בברכות קריאת שמע. אחרי שמסיימים את הקדיש, אומר ברכו את השם המבורך, ואמונים ברוך השם המבורך לעולם ועד. הוא מתחיל ופורס על שמע בכל רם, ואמונים אמן אחר כל ברכה וברכה. כל מי שלא יודע להתפלל, אומר אמן אחרי כל ברכה מברכות קריאת שמע. ויודע לברך ולקרות קורא עם מועד שמברך גאל ישראל. שיגעו לגאל ישראל, הכל עומדים מיד ומתפללים בלחש, ומי שאינו יודע להתפלל עומד ושותק, עד שיתפלל שליח ציבור בלחש עם שר העם. וכל שיגמור תפילתו מן הציבור, יפסע שלוש פסיעות לאחוריו, יעמוד במקום שיגיע אליו בעת שפסע. כל מי שסיים תפילת לחש, הולך שלוש פסיעות אחורה, הוא מחכה במקום ששם קלו פסיעותיו, שלוש פסיעות אחורה, שם הוא מחכה. אחר שיפסע שליח ציבור שלוש פסיעות לאחוריו, מתחיל ומתפלל בכל רם מתחילת הברכות, להוציא את מי שלא יתפלל, והכל עומדים ושומעים ועונים אמן אחר כל ברכה וברכה. דעת הרמב"ם משמע שכולם צריכים לעמוד בשעת החזרת השעץ, וזה ברור לפי כולם שכולם צריכים להקשיב ולשמוע, ולענות אמן אחר כל ברכה וברכה, בין אלו שלא יוצאו ידי חובתן, בין אלו שכבר יוצאו ידי חובתן. כולם שותקים, שומעים את חזרת כולם שומעים את ברכות השעץ, מונים אחריהם אמן. ד. ועוד דבר מתחדש בחזרת השעץ, חוץ ממה שהוא מוציא את אלו שאינם בקיאים. עוד עניין יש בחזרת השעץ שהוא אומר קדושה בברכה שלישית. כיוון שהגיע שליח ציבור לקדושה, יש רשות לכל אחד ואחד לחזור למקום שעמד בו בתפילה. וכשיגיע עוד דבר מתחדש בחזרת השעץ, וכשיגיע שליח ציבור למודים וחורי הכל העם שוכים מעט ולא ישכו יותר מדי, ואומרים מודים אנחנו לך השם אלוקינו אלוקי כל בשר, יוצאינו יותר בראשית, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, על שחייתנו וקיימתנו, כן תחיינו ותחוננו, ותסוף גלויותינו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך ולעובדך ולעשות רצונך בלבב שלם, על שאנו מודים לך. וכל האומר מודים מודים, מי שכופל את המילה מודים פעמיים, משתקים אותו, כי זה נראה כאילו הוא מודה לשתי רשויות. הלכה hey. ואחר שישלים כל התפילה, אחרי ששליח הציבור גומר את חזרת השעץ, יושב ויפול על פניו, ויתה מעט ובכל הציבור, ויתחנן והוא נופל, זה התחנונים שאומרים בנפילת אפיים, ואחר כך הוא יושב ויגביה ראשו ושאר העם, ומתחנן מעט בכל רם מיושב. ואחר כך יעמוד שליח ציבור לבדו ואומר קדיש פעם שנייה, זה בעצם החצי קדיש שאנחנו נוהגים להגיד אחרי התחנון ונפילת אפיים, והם עונים כדרך שאנו תחילה, ואומר והוא רחום, תהילה לדוד וכולו, והוא עומד והם יושבים, והם קוראים עמו, ואחר כך אומר ובא לציון גואל, ואני זאת בריתי אותם וכולו, ואתה קדוש וכולו, וקרא זה לזה וכולו, וגומר הקדושה, והם עונים קדוש קדוש קדוש, שלושה פעמים, וחוזר וקורא הקדושה תרגום, ואומר ותסייני רוח, וקורא הוא תרגום, ואומר אשר מלוך, וקורא הוא תרגום, כדי להבין לעם. מה זה כל הפסוקים האלה שקוראים עם תרגומם? אומר הרמב"ם בהלכה ו', ואלו הפסוקים שלפני הקדושה ושלאחריה עם תרגומן, הם נקראים סדר היום. מה שאנחנו נוהגים להגיד הוא בא לציון בלשון חז"ל, והרמב״ם זה נקרא סדר היום. סדר היום הכוונה היא שתקנו חכמים להגיד פסוקים עם תרגום ועוד כמה דברי תחנונים, שזה נקרא סדר היום, שחז"ל אמרו שבזכות זה העולם קיים. ואחר כך מתחנן בדברי תחנונים ופסוקי רחמים, ואומר קדיש, וכל העם עונים כדרכם ונפטרים. אז סדר התפילה לפי נוסח הרמב״ם, מתחיל, סדר התפילה הציבורי על כל פנים, מתחיל מאמירת הקדיש אחרי השתבח. הרמב״ם לא מזכיר שאומרים את השתבח בציבור, הפוסקים הזכירו, ובאמת גם אלה שנוהגים שהתפילה הציבורית מתחילה מבורחו, עומד החזן ומסיים את השתבח בקול כדי לסמוך משהו לפני אמירת הקדיש, אבל בעצם התפילה הציבורית מתחילה מהקדיש, בורחו, ברכות קריאת שמע, תפילת לחש, חזרת השץ, נפילת אפיים, תהילה לדוד, זאת אומרת מה שאנחנו קוראים לזה אשרי, מתחילים את זה מהפסוק אשרי, ובא לציון, וקדיש האחרון, ובזה בעצם מסתיימת תפילת הציבור. כמובן שלפי מנהגים השונים ולפי מנהגינו היום, יש הוספות לפני זה ולאחרי זה. הלכה זין, כל האומר בתחנונים משריחה מלכן ציפור, שלא ייקח אם על הבנים, או שלא ישחוט אותו ודנו ביום אחד, ירחם עלינו, וכל יוצא בעניין זה, משתקים אותו. למה משתקים אותו? מפני שמצוות אלו גזרת הכתוב הם ואינם רחמים. שאילו היו מפני הרחמים, לא יתיר לנו שחיטה כל עיקר. אז לכן משתקים אותו ולא נותנים לו להגיד, לתאר את המצוות האלה כרחמים. וכן לא ירבה בכינויים של שם ויאמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, החזק והאמיץ והאיזוז. הגמרא מספרת שהיה אחד שאמר את זה לפני רבא, הוא אמר לו, מה סיימת להגיד את כל שבחיו של, של ריבונו של עולם? אז אנחנו לא יכולים להגיד את שבחיו, שאין כוח באדם להגיע לסוף שבחיו. כמה שנשבח אותו, זה לא יהיה שבח בשבילו, אלא זה השפלה בשבילו. ומה שיש לנו רשות לומר, זה את מה שאמר משה רבינו, הקל הגדול, הגיבור והנורא, כיוון שמשה רבינו אמר, יש לנו רשות לומר את זה. הלכה חטא, במנחה אומר שליח ציבור והוא רחום, אשרי יושבי, אשרי העם, תהילה לדוד, וכל זה הוא קורא ובעם מיושב, ועומד שליח ציבור ואומר קדיש, והם עומדים אחריו ועומדים כדרכם, ומתפללים כולם בלחש, ואחר כך חוזר שליח ציבור ומתפלל בכל רם כדרך שעשה בשחרית עד שישלים את כל התפילה, ויושב ובעין ונופלים על פניהם ומתחנן, ומגביה ראשו ובעין ומתחנן מעט מיושב כדרך שחרית, ועומד ואומר קדיש, וכל העם עונים כדרכם ונפטרים למעשיהם. סדר תפילת המנחה זה אשרי לחש, אשרי קדיש, תפילת לחש, חזרת השץ, נפילת אפיים, קדיש. ת' בערב, בתפילת הערב, כל העם יושבים והוא עומד ואומר והוא רחום, ברכו את השם המבורך, והם עונים ברוך השם המבורך לעולם ועד, מתחיל לפרוס על שמה, ואומר קדיש, ואחר כך הכל עומדים ומתפללים בלחש, וכשמשלמים אומר קדיש והם נפטרים. ואינו חוזר להתפלל בכל רם ערבית, לפי שאין תפילת ערבית חובה. לפיכך לא יברך זה ברכות לבטלה, שאין כאן אדם שנתחייב בהם כדי להוציאו. הסיבה שתקנו חזרת השץ כדי להוציא את המחויבים בדבר, שאינם בקיאים להתפלל בעצמם. בתפילת ערבית, כיוון שהיא איננה חובה, אז אין כאן את מי להוציא ידי חובה, כיוון שמלכתחילה תפילת רשות, לכן אין חזרת השץ בערבית. יוד, למרות זאת בלילי שבתות, חוזר שליח ציבור אחר שמתפלל בלחש עם הציבור, הוא מתפלל בכל רם, אבל אינו מתפלל שבע, בליל שבת, למרות שיש איזושהי חזרה של השץ, הוא לא מתפלל שבע ברכות כמו שהיה בתפילת לחש, אלא ברכה אחת מעין השבע, וכך הוא אמרה, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הקל הגדול, הגיבור והנורא, הקל עליון, קונה שמיים וארץ, גומל חסדים טובים וקונה הכל, מגן אבות בדברו, מחיים מתים במאמרו, המלך הקדוש אין כמוה, מניח לעמו בשבת קודשו, כי בהם רצה להניח להם, לפניו נעבוד בירה בפחד, ונודה לשמור בכל יום תמיד, מעין הברכות, אדון השלום, מברך שביעי ומקדש השבת, ומניח בקדושה לעם, בדושני עונג, זכר למעשה בראשית, אלוקינו אלוקי אבותינו, ותן למנוחתנו כולו, ברוך אתה השם, מקדש השבת. ואומר קדיש וכל העם נפטרים. הברכה הזאת היא הברכה מעין שבע. הנוסח שקראתי זה הנוסח שהרמב״ם כותב לפי הכתב יד שממנו אני קורא, אבל יש בזה נוסחאות שונות אצל הספרדים, אצל האשכנזים, ולא באתי פה אלא רק לחזור על דברי הרמב״ם. הלכה י' א', ולמה תקנו חכמים זה את הברכה הזו? מפני שרוב העם באים להתפלל ערבית בלילי שבת, ויש שם מי שנתאחר לבוא ולא ישלים תפילתו. ערבית של שבת רוב העם באים להתפלל, ויש שם מי שיתאחר לבוא, הוא הגיע מאוחר, ולא ישלים תפילתו, וישאר לבדו בבית הכנסת, ויבוא לידי סכנה. המנהג בזמן השעס היה שהבתי כנסת שלהם היו בשדה מחוץ לעיר. ובערב יש סכנה כשאדם נשאר מאוחר והוא חוזר לבד. לפיכך חוזר שליח ציבור ומתפלל, כדי שיתעכבו כל העם עד שישלים המתאחר ויצא עמהם. לפיכך, יום טוב שחל להיות בשבת, או יום הכיפורים או ראש חודש, אין שליח ציבור היורד ערבית לפני התפילה מזכיר עניין היום בברכה זו, אלא חותם במקדש השבת בלבד. למה לפי שלא נתחייב היום בתפילה הזו? חכמים תקנו את התקנה הזאת לשבת, היא לא תקנו אותה לכבוד יום טוב, לא לכבוד יום כיפור, לכן לא מזכירים בה את היום טוב ואת יום הכיפורים. הלכה י"ג, בשבתות וימים טובים, כשגומר שליח ציבור תפילת שחרית בקול רם, אומר קדיש, ואחר כך קורא תהילה לדוד, נראה בהמשך איך זה מסתדר עם קריאת התורה, הרמב"ם עוד לא דיבר פה על העניין של קריאת התורה, אחרי זה אומר תהילה לדוד ואומר קדיש ומתפללים מוסף בלחש, וחוזר ומתפלל מוסף בקול רם כדרך שעושה בשחרית. בתפילת מוסף גם כן יש חזרת השץ, ואומר קדיש אחר תפילת מוסף והם נפטרים. ואין אומרים קדושה, הכוונה היא לא סדר קדושה, סדר של הובה לציון, ולא תחנונים אחר תפילת שחרית כשאר הימים, אלא אומר אותה את הובה לציון קודם תפילת מנחה. כיצד? קורא תהילה לדוד ואומר סדר היום דברי תחנונים ואומר קדיש ומתפללים מנחה וחוזר ומשמיע תפילת מנחה בקול רם ואומר קדיש בשבת ויום טוב העבירו את תפילת ובא לציון לתפילת מנחה ולכן בשחרית לפני מוסף אומרים רק אשרי ולפני תפילת מנחה שם משלימים את האמירת ובא לציון. בראשי חודשים ובחולו של מועד אומר סדר היום אחר תפילת מוסף, אבל בראש חודש וחולו של מועד אז הוא אומר את הסדר היום לפי דעת הרמב״ם אחרי תפילת מוסף, אחרי תפילת מוסף אז הוא אומר הובה לציון. מנהגנו להגיד כרגיל את הובה לציון לפני תפילת מוסף, ובמוצאי שבת מוסיפים ואומרים סדר היום גם אחר תפילת הערב. אנחנו רק לא אומרים את הפסוק הובה לציון, מתחילים מבעתה קדוש ואומר קדיש ואחר כך מבדיל. מנהגנו להגיד ויהי נועם ואתה קדוש ואחר כך להגיד קדיש תתקבל. פרק עשירי, הלכה א', מי שהתפלל ולא כיוון את ליבו יחזור ויתפלל בכוונה, ואם כיוון ליבו בברכה הראשונה שוב אינו צריך, אם הוא בברכת צהר בברכה הראשונה הוא כיוון שעיקר התפילה, אז הוא לא צריך לחזור ולהתפלל. היום כתבו הפוסקים שלא נוהגים לחזור בשביל חוסר כוונה, בגלל שאנחנו רואים גם בפעם השנייה הוא לא התפלל בכוונה, כי אנחנו לא מסוגלים לכוון כל כך. מי שטעה באחת משלוש ברכות הראשונות חוזר לראש. אם הוא טעה באחת משלושת הברכות הראשונות, הכוונה היא מגן אברהם, מחיי המתים ואתה קדוש, הוא חוזר עד לראש התפילה. ואם טעה באחת משלוש אחרונות, חוזר לעבודה. ואם טעה באחת מן האמצעיות, חוזר לתחילת הברכה שטעה בה, הוא משלים תפילתו על הסדר. שלושת הברכות הראשונות נחשבים כברכה אחת לעניין הזה, כיוון שהם כולם עניין אחד, וגם שלושת האחרונות. מה שאין כן האמצעיות, כל אחד מהם עניין בפני עצמו, אז אם יש טעות חוזרים לתחילת הברכה. וכן שליח ציבור שטעה כשהוא מתפלל בקול רם, על דרך זה הוא חוזר. אבל אם טעה שליח ציבור כשהוא מתפלל בלחש, אני אומר שאינו חוזר ומתפלל בלחש פעם שנייה מפני תורך הציבור, אלא סומך על התפילה שמתפלל בקול רם. ואיש אם טעה בלעולם חוזר כמו שהיחיד חוזר. השליח ציבור אם יש לו טעות, כמו שנראה לקמן בתפילת לחש, הוא לא צריך לחזור ולהתפלל עוד הפעם לחש, אלא סומך לתפילתו שיתפלל בקול רם. הלכה ג', שליח ציבור שטעה ונבהל ולא ידע מאיכן יתחיל. השליח ציבור בזמנם הרי לא היה סידורים, התפילה הייתה בעל פה, פתאום השליח ציבור מתבלבל והוא לא יודע להמשיך. ושעה שעה, הכוונה שמשתין זמן מה, יעבור אחר תחתיו. ממתינים קצת, אם הוא לא מצליח להתרכז ולחזור לתפילה, מעבירים מישהו אחר במקומו. ואם טעה בברכת המינים, אין ממתינים לו. אם הוא טועה בברכת ולמלשינים, אין ממתינים לו, אלא מיד יעבור אחר תחתיו. למה? חוששים שממילות נזריקה בו. זה שהוא לא רוצה להגיד ולמלשינים, כי יש בו איזשהו דעת מינות. והוא שלא התחיל בה, אבל אם התחיל בה, ואז הוא תתבלבל, ממתינים לו שעה, ורק אם הוא לא מצליח לחזור לעצמו, אז שולחים מישהו אחר במקומו. ולא יהיה השני סרבן באותו שעה. בכלל יש איזשהו דרך נימוס, שמבקשים ממישהו לגשת לעמוד, אז דבר ראשון הוא מסרב, כי מי אני ומה אני, שאני אגש להיות שליח הציבור, להתפלל בשם כל הקהל הקדוש. בפעם השנייה הוא מהסס, בפעם השלישית הוא מקבל על עצמו את התפקיד. אבל כשצריכים להחליף מישהו, כשהוא טעה, אי אפשר להטריח את הציבור ולחכות שיעשה את נימוסי הסרבנות, אלא מיד שאומרים לו לגשת, הוא ניגש. ד. ומאיכן הוא מתחיל, השליח ציבור החדש, איפה הוא מתחיל? מתחילת הברכה שטעה בה הראשון. אם טעה באחת מן האמצעיות, אם הוא טעה באחת מן האמצעיות, באותו ברכה שבה הוא טעה, משם מתחיל השני. אבל אם טעה באחת משלוש הראשונות, מתחיל השני מראש התפילה, ואם טעה באחת מן האחרונות, יתחיל השני מן העבודה, שהיא תחילת שלושת הברכות האחרונות. היי, האומר איני יורד לפני התפילה מפני שבגדיי צבועים, אף בלבנים לא יעבור באותה התפילה. אמר איני עובר מפני שיש ברגליי סנדל, אף יחף לא יעבור. אנחנו חוששים שזה נזריקה בו מינות. כיוון שהוא עשה הקפדה שקשורה לדרכי המינים, אנחנו לא ניתן לו כבר באותו תפילה לעבור בשום תנאי. הלכה וב, מי שנסתפק לו אם יתפלל או לא יתפלל, אינו חוזר ומתפלל. התפילה היא מדרבנן, על כל פנים עניין התפילות הוא מדרבנן, ולכן אם יש ספק, הספק לכולה. אלא אם כן יתפלל תפילה זו על דעת שנדבה, אם הוא רוצה ולהחמיר על עצמו, והוא להתפלל על דעת שנדבה, תבוא עליו ברכה. שאם רצה יחיד להתפלל כל יום תפילות נדבה, יתפלל. מי שהיה עומד בתפילה ונזכר שכבר התפלל, פוסק, אפילו באמצע הברכה. הוא לא יכול להפוך את התפילה באמצע מחובה לנדבה, כיוון שהוא ניגש אליה שהיא תפילת חובה, ברגע שנזכר שהוא כבר התפלל, פוסק אפילו באמצע הברכה. אבל אם הייתה תפילת ערבית, אינו פוסק. למה שלא יתפלל אותה מתחילה, אלא על דעת שאינה חובה? תפילת ערבית מלכתחילה הוא לא ניגש לתפילת חובה, ולכן הוא יכול להמשיך בכוונה שהיא תהיה לשם נדבה. הלכה זין, מי שטעה והתפלל של חול בשבת לא יצא. אם הוא בשבת יתפלל בנוסח של יום חול לא יצא, ואם נזכר בו בתוך התפילה, גומר ברכה שהתחיל בה וחוזר ומתפלל של שבת. במה דברים אמורים? במעריב ובשחרית ובמנחה? בתפילות האלה הם תפילות שבעצם הדין היה נותן להתפלל 18 ברכות גם בשבת. רק חכמים לא יטריחו את האדם להתפלל את כל נוסח התפילה הזו ביום השבת. לכן ברכה שהוא כבר התחיל, יסיים אותה. אבל במוסף, כיוון שהמוסף הזה זה תפילה שמלכתחילה מיועדת רק בשביל כבוד השבת, היא לא קשורה, אין חיוב לתפילה הזאת בכלל בימי החול, פוסק אפילו באמצע הברכה. וכן אם ישלים תפילה של חול על דעת שהיא מוסף, אם הוא ישלים, הוא יתפלל תפילת חול וחשב שזה תפילת מוסף, הוא גמר את כל התפילה, חוזר ומתפלל מוסף, אחד שבת ואחד יום טוב וראש חודש. הלכה ח', מי שטעה בימות הגשמים, ולא אמר מוריד הגשם ולא מוריד הטל, אפילו את הטל הוא לא הזכיר, חוזר לראש. ואם הזכיר הטל, אינו חוזר. ואם טעה בימות החמה ואמר מוריד הגשם, חוזר לראש, כיוון שהגשם בקיץ הוא סימן כללה. ואם לא הזכיר טל, אין מחזירים אותו, שאין הטל נעצר ואינו צריך בקשה. הלכה ט', מי ששכח השאלה מברכת השנים, בימי החורף הוא לא הזכיר, לא ביקש, לא אמר ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, אם נזכר קודם שומע תפילה, שואל את הגשמים בשומע תפילה, ואם נזכר אחר שברך שומע תפילה, חוזר לברכת השנים, ואם לא נזכר עד שישלים את כל תפילתו, חוזר ומתפלל פעם שנייה. הלכה י', טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא, אם נזכר קודם שישלים תפילתו, חוזר לעבודה, חוזר לרצה, הוא מזכיר, ואם נזכר אחר שישלים תפילתו, חוזר לראש התפילה. ואם היה רגיל לומר דברי תחנונים אחר תפילתו, כמו שאנחנו נוהגים להגיד אלוקי נצור, ונזכר אחר שישלים תפילתו קודם שיעקור רגליו, אז עדיין לא הסתיימה תפילתו, והוא יכול לחזור ולהיות חוזר לעבודה, ומשם להתחיל ולומר יעלה ויבוא. באמת דברים אמורים שחוזרים על יעלה ויבוא, בחולו של מועד, או בשחרית ומנחה של ראשי חודשים, אבל בערבית של ראש חודש, אם לא יזכיר, אינו חוזר, אתם כי לא מקדשים את ראש חודש בלילה, ומילא אמירת יעלה ויבוא שם היא לא חובה כל כך. הלכה י"ב, כל מקום שחוזר היחיד ומתפלל, שליח ציבור חוזר ומתפלל עם תא כמותו בעת שמתפלל בכל רם. כמו שהיחיד חוזר על התפילת לחש, שליח ציבור חוזר על חזרת השץ. על הלחש של השליח ציבור הוא לא צריך לחזור, אבל על הכל רם הוא כן צריך לחזור. חוץ משחרית של ראש חודש, אם שכח שליח ציבור ולא הזכיר יעלה ויבוא עד שישלים תפילתו, הם מחזירים אותו. למה? מפני תורך הציבור, שהרי תפילת המוספים לפניו שהוא מזכיר בו ראש חודש, כיוון שהוא הולך להתפלל מוסף, ובמוסף הוא הזכיר את ראש חודש, אז אפשר לסמוך על תפילת המוסף. ומשמע שהכולה הזאת היא דווקא בראש חודש, אבל לא בשאר שבתות וימים טובים. יש אומרים שהוא עדין גם בחול המועד. ויש אומרים שהוא הדין אפילו בשבתות וימים טובים, אם הוא טעה והתפלל תפילת חול, אז הוא יכול בדיעבד, לא יטריחו את הציבור, ויכול לסמוך על תפילת מוסף. הלכה י"ג, עשרת הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים, טעה וחתם בברכה שלישית הקל הקדוש, חוזר לראש, כיוון ששלושת הברכות הן כברכה אחת, והאמירה הקל הקדוש במקום המלך הקדוש נחשבת לטעות, שינוי מטבע שתבעו חכמים, הוא צריך לחזור לתחילת התפילה. טעה וחתם ב-11, ברכת 11 הכוונה ברכת השיבה שופטינו, הוא בא והוא חתם אוהב צדקה ומשפט במקום המלך המשפט, חוזר לתחילת הברכה וחותם בה המלך המשפט ומתפלל והולך על הסדר. ואם לא נזכר עד שישלים תפילתו, חוזר לראש אחד יחיד ואחד ציבור. דעת הרמב״ם, שכמו שעל המלך הקודש חוזרים, אם הוא אמר הקל הקדוש, ככה גם על המלך המשפט, אם הוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, בטעות, אז הוא חוזר לראש. אבל יש חולקים על הרמב״ם, ואומרים שפה הוא לא צריך לחזור, כיוון שהוא הזכיר תיבת מלך. שאומרים מלך אוהב צדקה ומשפט, הוא עדיין הזכיר את המילה, מלך. ולכן בדיעבד לא צריך לחזור. למעשה פסק אדמור זקן, שטוב לחזור ולהתפלל תפילת נדבה. הלכה י' ד' טעה ולא הזכיר הבדלה בכונן הדעת, משלים תפילתו ואינו צריך לחזור, כיוון שהוא עתיד לאומרה על הכוס. וכן מי שלא הזכיר על הניסים בחנוכה ופורים, מענינו בתפילת התענית, אינו חוזר ומתפלל. אחד יחיד ואחד ציבור, ואם נזכר קודם שיעקור רגליו, אומר ענינו אבינו ענינו, כי אתה שומע תפילה, פודה ומציל בכל עת צרה, היו לרצונים רפי. הוא אומר את זה בתחנונים שאחרי התפילה. הלכת את ו' שכח ולא התפלל מנחה בערב שבת, התפלל ערבית שתיים של שבת. למרות שהוא משלים פה מנחה של יום חול, אבל כיוון שאת התפילה הזו הוא עושה בשבת, הוא מתפלל פעמיים ערבית בנוסח של ערבית של שבת. וכן ביום טוב, אם הוא משלים ביום טוב, הוא מתפלל פעמיים ערבית של יום טוב. שכח ולא התפלל מנחה בשבת או ביום טוב, מתפלל במוצאיהם ערבית שתיים של חול. ומה הוא מתפלל במוצאי שבת? פעמיים ערבית של חול. מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשנייה. ואם מבדיל בשתיהם, מבדיל בראשונה, כיוון שהיא תפילת ערבית של מוצאי שבת, ואינו מבדיל בשנייה, כי התפילה השנייה איננה תפילת ערבית, אלא היא תפילת תשלומי מנחה של שבת. ואם מבדיל בשתיהם, או לא יבדיל באחת מהם, יצא. אם מבדיל בשתיהם, בסדר, ההבדלה השנייה היא מיותרת. היא לא, היא לא מבטלת את התפילה. אם הוא לא יבדיל באחת מהם, אז כמו כל אחד ששכח להגיד הבדלה, שהוא יצא ידי חובתו. אבל אם לא יבדיל בראשונה ויבדיל בשנייה, חוזר ומתפלל תפילה שלישית. למה? מפני שהראשונה לא עלתה לנו, מפני שהקדימה לתפילה של תפילת ערבית. כשאדם מתפלל שני תפילות במוצאי שבת, בראשונה הוא לא אומר הבדלה, ובשנייה הוא אומר הבדלה, הוא גילה דעתו שאת התפילה הראשונה הוא מתכוון לשם תשלומין, ואת התפילה השנייה הוא מתכוון לשם תפילת ערבית. וכיוון שכך יוצא שהוא בעצם הוא יקדים את תפילת התשלומין לתפילת ערבית. וזה לא הסדר של תפילת התשלומים, מה שחכמים תקנו, שכל המתפלל שתי תפילות, אפילו כל מי שמתפלל שתי תפילות, תפילה אחת חובה שזה זמנה, תפילת התשלומים חייב להקדים קודם את התפילה שזוהי זמנה, ורק אחר כך את התשלומים. ופה שהוא גילה דעתו שהוא התכוון בשנייה לשם חובה ובראשונה לשם תשלומים, הוא צריך לחזור ולעשות את התשלומים אחרי התפילה שזוהי זמנה. וכל המתפלל שתי תפילות, אפילו שחרית ומוצף לו, יתפלל זו אחר זו, אלא יישב בין תפילה לתפילה כדי שיתכונן דעתו עליו. צריך בין שני התפילות, גם בתפילות השלומים, גם בשחרית ומוצף, להפסיק. אדמו"ר הזקן כותב בשולחן ערוך שיגיד מזמור כמו אשרי וכיוצא בזה, ורק אחר כך יגיד את תפילת התשלומים. הלכת את זין, אסור לו למתפלל בציבור שיקדים תפילתו לתפילת הציבור. אם אדם מגיע לבית הכנסת להתפלל עם הציבור, אסור לו להתפלל לפניהם, אלא צריך לחכות להם ולהתפלל איתם. הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים בלחש, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדוש, הוא יכול לגמור את התפילה לפני ששליח ציבור יגיע לאמירת קדושה, יתפלל, ואם לאו ימתין עד שיתחיל שליח ציבור להתפלל בקול רם, ויתפלל עמו בלחש מילה במילה, עד שיגיע שליח ציבור לקדושה, עונה הקדושה עם הציבור, מתפלל שער התפילה לעצמו. מה יעשה כדי שהוא יוכל לזכות באמירת קדושה? יתפלל לתפילת הלחש שלו מילה במילה עם השליח ציבור, וכך יהיה מותר לו גם להגיד את נוסח הקדושה מילה במילה עם השליח הציבור. וממשיך את שער התפילה לעצמו. ואם התחיל להתפלל קודם שליח ציבור והגיע שליח ציבור לקדושה, לא יפסיק ולהיענה קדושה עמהם. וכן להיענה ומניע שמירה במבוח ובאמצע התפילה, ואין צריך לומר בשער הברכות. אז דעת הרמב״ם שהיחיד שמגיע למצב שהוא לא יכול להספיק את הקדוש אם הוא יתחיל 18, יחכה ויגיד מילה במילה, וככה הוא יענה קדוש שביחד עם השליח ציבור. יש חולקים על זה, והם אומרים שאם הוא יעשה ככה, אז הוא לא יוכל להגיד את הקדושה כעונה אחר הקורא. כי מנהג האשכנזים, וככה גם משמע ברמב״ם, השליח ציבור אומר נקדישך, והקהל אומר קדוש, השליח הציבור אומר לעומתם, והקהל אומר ברוך. וכך הוא יהיה צריך להגיד מילה במילה ביחד עם השליח ציבור, ולכן לכתחילה שיחכה לפני התפילה, עד שהציבור יגיעו לקדושה ורק אחר כך יתפלל. אבל דעת הרמב״ם, שעדיף שיגיד את הקדושה ביחד עם הציבור, ויזכה שגם תפילתו תהיה תפילה אחת ביחד עם הציבור.